משפחה ושות.
ואנחנו עכשיו עם עורכת הדין אלינור רוזן שוורץ, עורכת דין ומגשרת. נכון. אלינור, ערב טוב, מה שלומך?
ערב טוב, דגש על המגשרת.
דגש על המגשרת, ונכון, וזה גם הנושא העיקרי של השיחה שלנו עכשיו. נכון. אז א', תודה שבאת.
בשמחה רבה.
ועכשיו, אני בעיניי, כשנינו הרי עורכי דין ותיקים בתחום הזה של דיני משפחה, אבל בעיניי, זה תמיד קסום או לא ברור איך מהתיקים, הכי קשים, מהמריבות הכי גדולות, מהמאבקים המשפטיים הכי גדולים, מצליחים, מגשרים, מגשרות, לקחת צדדים, לפעמים זה בני זוג, לפעמים זה בני משפחה, מספר בני משפחה שרבים על ירושה או משהו כזה, ומצליחים לאט לאט לכנס אותם להסכמות. אז בואי קצת תסביר לנו מה זה גישור ואיך אתם עושים את זה.
אז קודם כל, כיף לי להתארח ותודה שהזמנת אותי.
בשמחה.
עכשיו, אני אומר, אני מהרגע שבעצם נכנסתי למקצוע, אני למדתי כבר בלימודי התואר הראשון, לימודי גישור. היה לי ברור בדם ליבי שזאת אני, שזה בליבי הגישור.
נכון, זה צריך להיות בנשמה שלך, אין ספק.
לחלוטין. ואני באמת מאמינה בזה, כי אני חושבת שבדיני משפחה, ואני אשים רגע דגש על גירושין, ההורים נשארים הורים. שנינו יודעים שאם בדיני ירושה, ואני חושבת שכבר דיברנו על זה כמה פעמים, שבדיני ירושה, לצערי, כשאחים רבים על עיזבון, לא בטוח שיהיו יחסים ביניהם.
גם כשיש הסכמות בסוף, זה די לרוב מתנתק.
נכון, כי בסוף אין מה לעשות. כשאחים בוגרים רבים על עיזבון, ואז הם מבינים שהאבא אולי לא מספיק אהב אותם, או האמא לא מספיק ראתה אותם, בסוף לעתים זה גורם לנתק מוחלט. בניגוד גמור להורים שמתגרשים, אז קודם כל זה שני צדדי ג', בסוף זה שני אנשים זרים.
נכון.
שכמו שהם התאחדו והתאהבו, הם יכולים גם להיפרד. אבל ההורות היא עד 120, ואנחנו לא סתם אומרים את זה.
נכון.
כי בסוף אתם נשארים הורים, ואתם צריכים להגיע לבר מצווה ולבת מצווה, ולחתן את הילדים ולהיות סבים, וזה סטטוס בפני עצמו. ואז להורים, אני חושבת שזה המקום הנכון, זה גישור, זה הידברות. כי שם יש את המקום א', להוציא באמת את המשקעים. זה לא אולם בית משפט שזה קצר והשופט ממהר וצריכים להגיע לפי הפסיקה והחוק, אלא בגישור באמת יש את ההזדמנות לדבר על הכל, לצאת מחוץ לקופסה ובאמת להוציא את אשר על ליבנו. ואני רק אגיד עוד משפט, ושנינו יודעים שאם לא מקלפים את הקליפות בצל במרכאות, אז אי אפשר להגיע לצרכים והאינטרסים האמיתיים.
כלומר, הגישה שלך בגישור זה שזה לא רק הליך שאנחנו נותנים פתרונות הסכמיים משפטיים, אלא ממש סוג של הליך טיפולי.
נכון.
גם לתת מקום לפרוק את הדברים, לבטא נכון. את הדברים, ובסוף להגיע להסכמות לפי צרכים ולא בהכרח לפי משפט. מה הכוונה פה שתסבירי למאזינים והמאזינות?
תמיד אני, כי אני גם עורכת דין, אז תמיד אני בראי החוק והפסיקה. אבל כל עוד זה לא נוגע תקנת הציבור, או כל עוד זה לא חוקי, או כל עוד זה לא קיצוני מדי, יש לי את האפשרות בגישור לחשוב על פתרונות מחוץ לקופסה. זאת אומרת, מה שסביר להניח שהשופט, שופטת, או עובדים סוציאליים ממחלקת הרווחה, פחות יש להם זמן ואנרגיה ומקום לחשוב על פתרונות יצירתיים.
לפעמים גם פחות סמכות. שופט צריך לפסוק על פי הדין. אין לו סמכות להציע, בוא לא נמכור את הבית, בוא נחכה, זה או שמוכרים, או שלא מוכרים, או שכן מזונות, או שלא מזונות.
נכון מאוד. ולמשל, בגישור, עם זוג סתם לצורך הדוגמה חילוני, ובשבתות יכול להחליף זמני שהות כי נוח להם, אז יש את האפשרות הזאת. זאת אומרת, יש הרבה יותר גמישות והרבה יותר מחשבה למה אנחנו זקוקים. זאת אומרת, מה בני הזוג, מה הילדים הספציפיים, יש צרכים מיוחדים, אין צרכים מיוחדים, יש ילד באליפויות מסוימות, אין אליפויות, צריך פה לתכנן נסיעות, לוגיסטיקה, יש הרבה יותר מקום להידברות בגישור. ובסוף אנחנו צריכים להמשיך לנהל את ההורות ואת הבית, גם אם זה בשני בתים. זה בדיוק מה שצריך להבין.
עכשיו, לפני שנדבר על הפתרונות, מה שנקרא, מהכיוון של ההורות, עוד שאלה. אז אני יודע, הרי גם את יודעת, מגיעים אלייך לפעמים אחרי שנתיים כבר בבית משפט. האמוציות בשמיים. עד עכשיו, כבר 3 שנים, הם לא מסכימים על כלום. על כלום. לא איזה שבת, ולא איזה מזונות, ולא איזה רכוש, ולא כלום. שום דבר. איך את מצליחה, גם שאת נותנת להם מקום לבטא את הרגשות, איך את מצליחה להביא אותם להתחיל להקשיב אחד לשני ולהתכנס להסכמות, מה ששנתיים עכשיו לא הצליח, לא עורכי הדין, לא שופט?
קודם כל אני חייבת לומר שבסוף אנחנו צריכים את הזוג. זאת אומרת, אם אחד מבני הזוג לא יהיה מוכן בשום אופן להידברות, אני לא קוסמת. אני אצליח לדובב להידברות, אני אצליח להגיע להידברות אם יש נכונות וניקיון כפיים. את זה צריך גם לשים על השולחן. Okay. הנכונות של הצדדים. עכשיו, אני לעתים חושבת שדווקא בהליכים משפטיים, כשאנחנו כאילו מתעסקים רק בחוק, בפסיקה, כמה מגיע לי, לא מגיע לי, פירוק שיתוף, לא פירוק שיתוף, אנחנו בעצם שכחנו את המהות, אנחנו לא מצליחים להידבר. לפעמים אנחנו מתעקשים להישאר בבית המגורים, אבל אולי זה אפילו לא נכון, לא כלכלית, לא נפשית, אולי צריך אנרגיה חדשה, אולי צריך לעבור מקום מגורים, אולי למה צריך להחזיק בית עם עלויות מטורפות, אולי נעבור לדירה וגם יהיה לנו קצת דלטה למחיה בשוטף. וזה בגישור, אני חושבת שלאט לאט, וגם בעזרת פגישות אישיות. אני דרך אגב, לא מעט מהגישורים, חלק מהפגישות הן פגישות אישיות.
כלומר, פעם איתו, פעם איתה, פעם ושוב, ככה בשביל, את מה, את ממש משחקת בין הצדדים?
כן. כן. ולא רק זה, אני גם משחקת עם מי אני, את מי אני רואה, כי כשאני רואה צד שהוא פסיב אגרסיב בפגישה משותפת, והוא לכאורה מסכים, אבל אתה רואה שהוא לא מסכים לכלום, או המבטים, הרי מה היתרון בגישור? יש גם את המימיקה, אני רואה את הפרצופים, אני רואה את התגובות.
נכון, זוגות כאלה רק בגלל שאשתו יושבת לידו ואומרת שהיא רוצה משהו, גם אם זה מתאים לו, אומר לא, קודם כל אומר לא.
בדיוק. אז הפגישות האישיות, אני חושבת שזה הפגישות, זה הזמן יקר מפז, שיש לי באמת הזדמנות לדבר עם כל אחד מהצדדים בנפרד, הכל שקוף. זאת אומרת, אין דבר כזה שזה לא יהיה הדדי. Okay. אם נפגשתי עם הבעל, אני אפגש גם עם האישה. אני לא אפגש רק עם אחד מהם. ואז יש לי בעצם את ההזדמנות היקרה מפז, באמת לשמוע את אותו צד. הרי שנינו יודעים, בדיני משפחה זה המון אמוציות ומשקעים. יהיה מוכן לתת קצת יותר מהבית, אבל הוא רוצה שיראו אותו, שיראו שהוא אבא טוב, ואז מה אם הוא בגד? זה לא אומר שהוא לא אבא טוב. זאת אומרת, כל כך הרבה דברים יושבים על רבדים שונים, וצריך לדעת את זה ולהבין, ולממש לשבת ולהתחיל לפרוט.
זה מהניסיון שלי, זה מדהים כמה שזה נכון, אנשים צריכים שיראו אותם, ממש אני רואה את זה כל יום, אלינור, אנחנו יוצאים להפסקה קצרה וחוזרים להמשיך את הדיון הזה, והפעם בראי הקטינים, הפתרונות שאנחנו נותנים לקטינים בהסכמי הגישור. מיד חוזרים.
בשמחה.
משפחה ושות.
חזרנו, אנחנו ממשיכים את הדיון עם עורכת הדין והמגשרת. אלינור רוזן שוורץ, הדגשתי, כמו שאמרת לי, להדגיש את המגשרת. ועכשיו אנחנו נדבר על הנושא של הקטינים, בהליכי, בעיקר בהליכי פירוד, גירושין, הרי אותם הסכמים שאת עושה בשאיפה להגיע עם הזוג להסכם, הם הסכמים ארוכי טווח.
נכון.
לפעמים הילדים בני שנתיים, לפעמים בני ארבע, גם אם בני עשר, יש לנו עוד 8 שנים קדימה.
מספיק שנים.
בדיוק. ועלולות לצוץ לא מעט בעיות בדרך, שאת צריכה לחשוב עליהם מראש, ובעיקר סביב איך התנהלו ההסדרים בין ההורים. בואי תרחיבי על זה קצת.
קודם כל חשוב לי לשים דגש, כי יש אנשים שנוטים להקל בזה ראש, הסכם גירושין הוא מקבל תוקף של פסק דין, בטח ובטח על זוג שניסה לפי חוק יחסי ממון. וצריך להבין שאם יש משהו שקשה לביטול או לשינוי, זה פסק הדין הזה.
כלומר, מה שכתוב בהסכם זה ברזל.
נכון.
אוקיי.
וכך צריך להתייחס לזה. אני תמיד אומרת גם, אין לי בעיה, תאירו 200 הערות, 300 הערות, ובלבד שנהיה שלמים. כשנגיע למועד האישור, באמת זה יעשה בגמירו דעת, ולאחר שאנחנו שלמים עם ההסכם.
חשוב מאוד.
עכשיו, הנקודה שאני מאוד רוצה לשוחח איתך, זה נקודת המקום מגורים. זה אחת הנקודות שמצד אחד אני רואה הרבה, במיוחד בהידברות, זוגות שלא נותנים לזה יותר מדי מחשבה, אלא אומרים, בסדר, אנחנו גרים כרגע בפתח תקווה, נשאר לגור שם, לא נשאר לגור שם, אולי נעבור, נדבר, כמו שעכשיו אנחנו בהידברות, נסכים בהסכמה. עכשיו זה לא ככה.
רדיוס של 20-30 קילומטר זה קרוב, מקסימום, הרי לא רוצים גם לכלוא את עצמם דווקא לפתח תקווה.
נכון, ואז אם אני אכיר בן זוג, ואם אני אכיר בת זוג, ואם אני אמצא מקום עבודה, והם חושבים, וסליחה שאני אומרת את זה כך, על עצמם. והם שוכחים לרגע שההסכם גם נועד בראש ובראשונה להיותם הורים. ואם בחרתם כל כך בקלות, כן? כי לפעמים אני אומרת, אולי אפשר לחשוב על זמני שהות אחרים. על זמני שהות שוויוניים.
שזה היום רואים את זה הרבה, זה מאוד שכיח.
נכון. יש לזה השלכות. ואחת ההשלכות היותר כבדות בעיניי, זה עסקת חבילה. זה המשמעות שאתם צריכים לגור אחד בקרבת השני.
ממש קרוב.
ממש קרוב.
ממש.
עכשיו, אני ואתה דיברנו על זה, זה לא מסתכם בלגור עיר ליד עיר. היום רמת גן תל אביב, בבוקר בפקקים, אחרי צהריים בפקקים, זה לא ישים. יותר יותר מזה, ילד היום בכיתה, אני רואה את זה מהילדים שלי, ילד היום בכיתה ד' כבר הולך לבד. הוא הולך לבד, הוא יבחר את הבית שקרוב לו לאכול צהריים. הוא הולך לבד, הוא רוצה לראות את החברים שלו בצופים, הוא רוצה ללכת למגרש אחרי צהריים. ברגע שאתה גר בתל אביב והמשמעות היא אוטובוסים וכולי, אז הוא יגיד, אבא, אתה יכול לאסוף אותי בשמונה? אני פשוט אסיים את היום, אני אוכל אצל אמא, אני אשחק עם החברים. אין לי בעיה, אני אוהב אותך, אבא. אני באמת רוצה את הקשר איתך. אני רק יגיע בערב, כי לא נוח לי.
או לפעמים גם אני לא אגיע, כי נוח לי גם לקום בבית הזה וללכת לבית ספר שהוא קרוב, ולא לקום אחר שעה קודם אצלך.
בדיוק. זאת אומרת, האב או האם, זה לא משנה, שבחר לגור לא בעיר של מוסדות החינוך, בעצם גוזר עליו גם נסיעות ופקקים, וגם הוא מכפיף את הילדים שלו לנסוע איתו בפקקים שהם לא בכך חצו בזה. בואו נזכור, הילדים לא בחרו בגירושין. ילדים רוצים, סליחה שאני ככה לפעמים בוטה, את אבא ואמא גם הם לא מדברים. תשארו בבית, תשמשו ככספומט, ובבקשה תעשו אותי לחוגים. אל תגדילו ראש.
אני גם רואה לא פעם בהסכמים כאלה שבקלות אומרים רדיוס 20 קילומטר, ואז גרו ההורים, לדוגמה, בצפון תל אביב, והאבא עבר לגור בפתח תקווה, שזה בתוך הרדיוס. אבל בשעות של אחרי, בארבע שאוספים את הילדים וכולי, זה שעה נסיעה לפעמים. זה היום בגוש דן, 20 קילומטר, זה לפעמים באמת שעה נסיעה לרדיו, לפה לוקח לי לפעמים שעה להגיע מהמשרד שלי שהוא 10 קילומטר מפה, ממש ככה.
אני חייבת להוסיף ולהגיד שדווקא בתי המשפט מאוד מקלים, כי הם כאילו רואים, והם לא כאילו, הם רואים את חוק חירות התנועה, הם רואים את חוק חופש העיסוק, והם יותר גמישים עם הצדדים. וכשצדדים מגיעים עם העתקת מקום מגורים או קביעת מקום מגורים, הם נוטים יותר להתחשב. ואני דווקא בגישור הרבה יותר מקשה על בני הזוג. אני כל כך מקשה שלפעמים אני מצרפת אשת טיפול או איש טיפול כדי להסביר את המשמעות מהראי של טובת הילד. כי בסוף כשלקחת החלטה לשמש בית שני חצי שבוע, המגורים בסמיכות הם מאוד מאוד קריטיים.
אבל, אוקיי, אבל איך שאת עושה בפרקטיקה, את יושבת עם זוג, שניהם גרים עכשיו בתל אביב, בצפון תל אביב, נהדר. הילדים, בני שנתיים וארבע, יש עוד הרבה שנים. הם באמת לא יודעים, יכול להיות שהאב או האם ירצו לעבור לפתח תקווה, אולי טיפה יותר זול, אולי ימצאו שם עבודה בהייטק באזור שקריית אריה. זאת אומרת, יש נתונים שבאמת יכולים לקרות. אז איך פותרים את זה מראש?
אז קודם כל, זה בסדר לדבר, וגם ששני בני הזוג יעברו. ברגע שלקחתם החלטה לשמש זמני שהות שוויוניים ואחריות הורית משותפת, זה לגיטימי לחלוטין שאם אחד הצדדים צריך לעבור לפתח תקווה, אולי גם הצד השני יכול לעבור לפתח תקווה. זאת אומרת, צריך להבין מראש שזה לא אתה מחליט והצד השני מקבל הודעה שאתה עובר לפתח תקווה עוד חודשיים. אלא באמת לחשוב טובת הילדים, יכול להיות שבאמת אם צריך כל כך לעבור לעיר אחרת, אז בוא נעבור שנינו. יכול להיות...
השניים האלה שלא הצליחו להסכים על כלום עכשיו יעברו ביחד?
כי תתפלא, אבל כן.
אוקיי.
אוקיי? כי פתאום רואים עלויות זולות יותר, ופתאום אחד ההורים מתרגל ויער כי טוב שחצי שבוע הילד אצל ההורי השני, כי מה קורה? הרבה פעמים אם צד אחד ירחיק, אז אולי יש לזה שינוי על זמני השהות. אז זה כבר לא יהיה חצי שבוע, אז אולי זה יהיה רק פעם בשבוע. ואז צד שני אומר, רגע, רגע, דווקא טוב לי עם החצי שבוע, וטוב לי עם המים חמישי לסירוגין. אז אולי אני כן אתחשב, אז אולי לא פתח תקווה, אז אני אגור בכפר מאס. אז אני אגור ממש ממש קרוב. זאת אומרת, הכל בסוף תלוי בנכונות. ותדע לך אור שיש לא מעט היום בפרקים נוספים, פרק ב', פרק ג', שיודעים שזו עסקת חבילה. שהם מכירים גרוש שגר לצורך העניין בפתח תקווה שוהם, והם יודעים שזה העסקת חבילה. שאם הם רוצים חיים משותפים עם אותו בן זוג...
צריך לעבור.
כן. כן, ממש כך.
לפתח תקווה, לשוהם, לאן שגרים סביב הילדים.
תראה, בתרבות הפקקים, ובאמת, אם אנחנו מתייחסים לטובת הילד, אז אין ברירה, אם אתם באמת רוצים לגדל שני בתים ולמזער את הנזק והצלקות אצל הילדים, אז זה משהו שצריך לתת עליו את הדעת. כן, כן.
עורכת הדין אלינור רוזן שוורץ, זה היה הקצה המזלג, אבל מרתק.
תודה,
חשוב,
תודה
ועם
רבה.
ועם הרבה טעם של עוד לתוכניות הבאות.
בשמחה רבה, אני מתייצבת.
אני מודה לך שבאת, ערב
תודה
טוב.
תודה רבה.
כל טוב.